פרשה אקטואלית עם הרב נחמיה רוטנברג.
מאזינים יקרים, ערב שבת פרשת נשוא, ואנחנו כבר מתחילים ככה, חוץ משמריחים את ריח השבת, ברוך השם, בסיעתא דשמיא, אנחנו מתחילים להריח את ריח הרגיעה, השלווה, כל מה שעבר עלינו בשנה האחרונה, ל"ג בעומר, שבועות, מירון, קרלין, ואנחנו רוצים להיכנס לשבת מתוך רגיעה, מתוך שמחה. ומה יש לנו חוץ מפרשת השבוע בשביל שנוכל להיכנס מתוך שמחה ורגיעה? ללמוד את הפרשה ואולי ביחד נלמד קצת, ונוכל להיכנס לשבת עם הריחות הנפלאים שאנחנו כבר מריחים את ריח השבת, אוטוטו כבר אנחנו נרקוד בלך דודי. אולי נלמד בפרשה דבר שאני חושב, כשלמדתי אותו השבוע, אני הרגשתי שזה באמת איזשהו טיפ לחיים, טיפ כל כך טוב ומיוחד לחיים. בפרשה מובא את ברכת הכהנים. דבר אל אהרון ואל בניו, כה תבורכו בני ישראל, אמור להם, יברך השם וישמרך, יאר השם פניו אליך. אנחנו מכירים את ברכת הכהנים. תושבי ארץ ישראל מכירים את ברכת הכהנים כל יום בשחרית. תושבי חוץ לארץ שלא שומעים כל יום ברכת הכהנים, גם כן שמעו השבוע את ברכת הכהנים בחג השבועות, במוסף. אבל את ברכת הכהנים אנחנו מכירים. כולם האמת נכללים בברכה הזאת, כולם. כל מי שנמצא בבית הכנסת וגם מי שלא נמצא. כך כתובת הגמרא מביאה שכולם נכללים בברכה. חוץ מקבוצה אחת שהיא לא נכללת בברכת הכהנים. מי הקבוצה הזאת? הכהנים בעצמם. הם מפסידים את הזכות הגדולה של הברכה בברכת הכהנים. נשאלת השאלה, מה איתם? למה החלק שלהם אמור להיות גרוע יותר מכולם? הם המברכים והם צריכים להפסיד את ברכת הכהנים? את השאלה הזאת, זו שאלת הגמרא. הגמרא בחולין דף ממתת שואלת, למדנו ברכה לישראל מפי כהנים, לכהנים עצמם לא למדנו? מה יהיה עם הכהנים בעצמם? הם לא יתברכו בברכת הכהנים? הגמרא נותנת תשובה, וכדאי לנו לשים לב היטב, ממש לשים לב לתשובת הגמרא. כמו שאמרתי, אני חושב שזה באמת איזו הבטחה, הבטחה לדורות. אנחנו הופכים להיות כל אחד ואחד מאיתנו איש של ברכה. והגמרא אומרת ככה, נכון, אכן הכהנים לא מתברכים, מדוע? בגלל שאומרים חז"ל שם בגמרא, הכהנים לא זקוקים לברכה. הם מקבלים את הברכות שלהם ממקור אחר. את הברכה הזאת שהם מברכים, וברך השם וישמרך, הם מקבלים אותה בחזרה. למה? אמר רב נחמן בר יצחק, כך אומרת שם הגמרא, ואברכה, מברכך. הכוונה, זה מקור של הברכה לכהנים בעצמם. בפרשת לך לך, בתחילת הפרשה, אנחנו זוכרים שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, ואברכה מברכך. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, והוא אומר את זה פה לכהנים, אתם הכהנים תברכו את עם ישראל, אז אני מברך אתכם. זאת אומרת, מי שמברך את הבנים שלי, כך אומר הקדוש ברוך הוא, אני מברך אותו. מה שהקדוש ברוך הוא אלוקים מבטיח לאברהם אבינו, מי שיברך אותך, אני אברך אותו. מי שיברך אותך, אני אברך אותו, ואברכה מברכך. אני אברך את מי שמברך את הבנים שלי, את אברהם אבינו, אני מברך אותו. זאת אומרת שהכהנים מקבלים אוטומטי, ברגע שהם מברכים את כלל ישראל, הם מקבלים ברכה מיוחדת מהקדוש ברוך הוא, אם נקרא לזה אפילו יותר מזה, הם מקבלים את הברכה ישירות מהקדוש ברוך הוא, אפילו לא דרך איזשהו אמצעי מסוים. הכהנים הם השליחים של האלוקים, של הקדוש ברוך הוא, לשלוח לנו את הברכה. אז למה אני אומר, זה איזשהו צוהר חדש בכלל בעבודת השם, אולי בכל החיים הנעימים שלנו, מקווה שכך יהיה. הגמרא בחולין שם, הגמרא בחולין בדף ממתת, כן, כמדומני דף ממתת, הגמרא שם מביאה, למעשה גם הירושלמי מביא את זה, שנוכרי גוי אחד הלך ברחוב, פגש את רבי ישמעאל, אמר לו שלום, נתן שלום לרבי ישמעאל, ככה מספר את הגמרא. אמר לו רבי ישמעאל, אל תדאג, הכל בסדר, אני לא צריך אפילו להחזיר לך שלום. מילתך כבר אמורה. ככה הגמרא אומרת שם, מה הכוונה מילתך כבר אמורה? אני לא צריך להחזיר לך שלום. הברכה שלך כבר, אתה מתברך, כרי כתוב, והברכה מברכך. זאת אומרת, כשגוי אומר ליהודי, נסה להבין, בוקר טוב, שיהיה לך יום טוב בהצלחה, בשביל הגוי הזה, יש לו כבר יום מבורך, יש לו הצלחה מהקדוש ברוך הוא, הוא מברך את בנו של הקדוש ברוך הוא, את היהודי, ויש לו ברכה שהוא מקבל מהקדוש ברוך הוא באופן ישיר, והברכה מברכה. הכוונה יותר מזה, אפילו אם הכוונה שלו היא שטחית, הוא יקבל שכר על הברכה, כמו שהוא מברך, הוא יקבל ברכה. הרי כמובן שהגוי שבירך שם את רבי ישמעאל, כמו שהגמרא מספרת בחולין, הוא לא עשה את זה עם כוונה מיוחדת. הוא לא הניח את היד שלו על רבי ישמעאל, ואיך אומרים, הוא הזיל דמעות. בסדר, הוא בא, אמר, ראה את רבי ישמעאל ברחוב, אמר לו שלום, מנהג נימוסין אפילו. אף על פי כן רבי ישמעאל אומר לו, אל תדאג, תדע לך שאתה מבורך. ואז שוב, אם ננסה להתמקד בברכה מברכך, זה, למה אמרתי, זה לדעתי פותח איזה דרך חדשה של חיים, דרך של ברכה. אנחנו כל הזמן עוברים לידינו הידידים שלנו או האוהבים שלנו, ואנחנו ככה לפעמים אומרים, היי, ביי. אנחנו לפעמים מפספסים את מילת התודה, יותר נכון את מילת הברכה. בסלבודקה, בישיבה, תמיד היו אומרים, כשאחד מקבל עלייה, בחור, אחד מהאברכים מקבלים עלייה, שיסיים ויבוא וייתן לגבה, יגיד לו תודה רבה, וישר כוח. אנחנו חושבים שיש כאלה שחושבים שישר כוח, זה המילה היא תודה, לא. ישר כוח זה לחזק, אנחנו מחזקים, מברכים את המתברך, תתחזק. ישר כוחך, הכוח שלך יתחזק. אז אמרו בסלבודקה, תברך, תגיד ישר כוח, וככה גם הכוח שלך יגדל ויתחזק, כי הרי, כמו ששוב אנחנו חוזרים, והברכה מברכה, אם אנחנו מברכים מישהו אחר, אנחנו מקבלים ישירות ברכה מהקדוש ברוך הוא. אז ננסה לחשוב, כמו שאנחנו ראינו אצל הגוי, שהוא ברך את רבי ישמעאל, גם ברכה של נימוסין, זה פשוט השקעה טובה. השקעה לא סתם, אם אנחנו עוד נחשוב אנחנו, אם אנחנו נתחיל לחשוב על הברכות שלנו, אנחנו כל כך, צריך גם בזה, כמו שאמרתי, עד כדי ככה כתוב בהלכה, שאדם לפני התפילה לא יגיד שלום לחברו, למה? כי אנחנו משתמשים בשמו של הקדוש ברוך הוא לפני שאנחנו התפללנו. ככה כתוב בהלכה בסימן פיתת בשולחן ערוך, שלא לא, לא להגיד שלום לפני התפילה. אבל צפרת הבאה איזושהי ברכה אחרת אפשר. אבל במשך היום בוודאי שכדאי לנו להשתמש בשלום, בברכת השם, ולא כמו שאמרתי, היי, ביי, הלו. פעם ששאלו אחד בגדולי ראשי ישיבות באמריקה, שמע איזה מישהו מרים טלפון שלו ואומר, הלו. הוא שואל אותו, מה זה הלא הזה? תגיד שלום עליכם, שלום. זה תגיד ברכה עם משמעות, כשאתה מברך מישהו אחר, אתה מקבל ועברך מברכך. זה לא יומן, אני אומר, לא יומן, כמובן אנחנו מקבלים איזשהו הבנה. כמו שהתחלתי קודם, ברכת הכהנים, הם בעצמם לא מתברכים, הם לא צריכים להתברך, כי ועברך מברכך זה איזשהו בקשה או תפילה, הבטחה יותר נכון, של הקדוש ברוך הוא לכלל ישראל, לכלל העולם, כמו שהגמרא שם סיפרה לגוי של שבירך את רבי ישמעאל, לכלל העולם, מי שיברך את בני, את עם ישראל, יקבל אוטומטי ברכה חזרה. אז אנחנו לפני השינה, אנחנו אומרים לילדים שלנו, לילה טוב, מברכים, מתברכים, אנחנו מברכים את עצמנו, לכל אדם שאנחנו נפגוש, נגיד לו יפה בסוף תפילת ערבית, שנפגוש אותו בערב ככה, לילה טוב, שיהיה לך יום נחמד, יום נעים, זה פשוט אנחנו מברכים את עצמנו, משקיעים, זה השקעה שחוזרת מיד, זה לא איזה השקעה לעתיד. אנחנו תמיד מדברים על השקעה שאל תדאג, זה יחזור אליך בעתיד. לא, לא, לא. זה בדיוק מה שאנחנו אוטוטו נכנסים ליום השבת, שבת קודש. אנחנו מברכים אחד את השני שבת שלום, גוד שבס. כן, לא נפסיד, לא כדאי לנו, לא צריך להוסיף שום כוונה, לא כוונת רשי ולא כוונת תוספות, שום דבר. ברכה אחת שנברך אחד את חברו, שבת שלום, שבת שלום הוא מבורך, זה יחזיר לנו חזרה ברכה, והברכה מברכך, ברכת הכהנים שמובאת בפרשת השבוע, הכהנים לא צריכים לקבל ברכה, אלא הם מתברכים מתוך הברכה היסודית והשורשית שהקדוש ברוך הוא בירך את אברהם אבינו, והברכה מברכך, כל מי שמברך את עם ישראל, מתברך בחזרה. פרשה אקטואלית, מנסים ללמוד מפרשת השבוע לאקטואליה, ואנחנו ככה סמוכים ומתכוננים ככה בהכנות האחרונות לשבת. יש כאלה שאומרים לי שעכשיו בזמן כזה הם כבר מוכנים לשבת ורוצים לשמוע קצת דברי תורה, רוצים להתכונן, אז ההכנה הכי טובה ובאמת הכי נעימה זה לשמוע איזשהו רעיון מהפרשה שיכניס אותנו לשבת בצורה, ברגל ימין כמו שצריך ולא מתוך לחץ, מתוך מתח. והיצר הרע הוא הרי גאון בשעה הזאת, הוא יודע להריץ אותנו ולהלחיץ אותנו ולהלחיץ את כל בני הבית. אז עכשיו השעה הזאת, שעת הדמדומים לפני שבת, זה שעה שאנחנו באמת כדאי שניכנס לשבת מתוך רגיעה. ונמשיך ללמוד משהו מהפרשה. פרשת השבוע עוסקת גם כן בפרשת הנזיר. הנזיר, מה הוא עושה? הוא מזיר את עצמו מיין, הוא לא מגלח את השיער שלו, והוא למעשה נוהג מנהג פרישות. אז אני הייתי אומר לעצמי, מה זה אני הייתי? כל אחד שקורא את הפרשה, הוא בכלל נשאל אותו, מה המעלה של הנזיר? מה זה מה המעלה של הנזיר? הנזיר הוא אדם שנוהג בפרישות, והוא עושה דבר טוב, דבר חשוב. נכון שהתורה אומרת לנו שלמה אדם יזיר את עצמו מן היין, מי שראה סוטה בקלקולה, אתה ראית דבר לא טוב שקרה, כדאי שתנהג בעצמך בפרישות. כביכול לא סתם בא לפניך דבר שלילי מול העיניים. אתה רואה דבר שלילי, כדאי שתקבל לעצמך איזה קבלה לחיזוק. אבל אם אנחנו נראה את הנזיר, אנחנו נחשוב שהוא עושה דבר מאוד חשוב. מעניין מאוד, כשהנזיר מסיים את ימי הנזירות שלו, התורה אומרת שהוא מביא קורבן. איזה קורבן הוא מביא? אומרת, התורה, קורבן חטאת. קורבן חטאת? מה הנזיר, איזה חטא הוא עשה? עד הרבני, הייתי אומר שהוא צריך להביא אולי קורבן שלמים, קורבן תודה, לא יודע. זאת אומרת, הכהנים צריכים להביא לו קורבן. הוא הרי, איך אומרים, הוא עכשיו במעלה גדולה, אחרי 30 יום, אחרי תקופה, שהוא היה נזיר. כן, הגמרא אומרת שהיה קשה למצוא נזיר באמת שכוונתו הייתה טהורה, אבל כוונתו הייתה מושלמת, אבל בכל מקרה, נזיר שהזיר את עצמו מיין, לא התגלח, לא הסתפר, בגלל שהוא רצה להתנהג בפרישות, אז בסוף ימי הפרישות שלו, הוא צריך לקבל איזשהו, מה זה פרס? ודאי איזשהו משהו של טהרה, של קדושה. וכמו שאמרתי, התורה אומרת שהוא מביא קורבן חטאת. איזה חטא הוא חטא? שהוא צריך להביא קורבן. התשובה היא, רבותיי, כך מובא בראשונים כבר. הנזיר חטא מכיוון שכמה שבמידה מסוימת היה, הוא לקח לעצמו את הפרישות והוא עשה דבר חיובי, אבל תוך כדי הדבר החיובי שהוא עשה, הוא גם עבר על חטא מסוים. ואיזה חטא? כשהקדוש ברוך הוא הוריד לעולם את כל היופי והטבע הנפלא, והפירות והיין המשובחים שאנחנו, שכל אחד ואחד מאיתנו, אנחנו עכשיו נכנסים לשבת, מקדשים על היין, אפילו על המיץ ענבים, איזה תוצרת נפלא יש בעולם, איזה אוכל נפלא יש בעולם. אנחנו צריכים לדעת שיש מצווה להשתמש ולהנות מכל מנעמי ומטעמי העולם. כן, זה נשמע אולי קצת ככה מוגזם, כמובן שצריך להשתמש בצורה נכונה, צריך לברך ולהודות על זה לפני שאנחנו משתמשים, אחרי שאנחנו משתמשים, אבל בשביל מה העולם הזה בנוי? עבור מי? עבורנו, עבור כל אחד ואחד מאיתנו, אני לא מדבר על כלל ישראל, ומתוך כלל ישראל כל יהודי ויהודי, איזה עולם ומלואו. אז כל הטוב שיש בעולם הוא עבורנו, הוא עבור שאנחנו נשמח ונהנה, ונודה לאלוקים על כך. אז הנזיר בא ואמר, אני רוצה להיות פרוש, אני מיוחד יותר, אני, יש לי משהו שאני, אולי ראיתי איזה משהו שלילי, אני רוצה להיות, לקחת על עצמי איזה משהו חיובי. נכון, אני לא אומר שכל מעשה הנזירות, בוודאי גם התורה לא מתייחסת לכל מעשה הנזירות כדבר שלילי, אבל מי שכבר לקח את הצד הזה של הנזירות, לקח על עצמו את המעשה נזירות, הוא צריך לדעת שבסוף התהליך, הוא צריך להביא קורבן חטאת, כי הוא עבר על חטא מסוים. יש טוב בעולם, יש יופי, יש נעימות בעולם, יש כיף בעולם. הקדוש ברוך הוא, אלוקים אומר לנו, תהנו. עד כדי כך כתוב במדרש, הגמרא גם הביאה, שאדם יגיע לשמיים, הקדוש ברוך הוא ישאלו אותו, אחרי 120, כל הטוב שיש בעולם, האם נהנית ממה שעשיתי בעולם? כי בכל הקדוש ברוך הוא שואל את כל אחד ואחד מאיתנו. וכמו שאמרתי, כל אחד ואחד מאיתנו זה עולם ומלואו, לא סתם עולם ומלואו, שכל מה שיש בשבילי נברא העולם. יש עולם שלם שנעשה עבור כל אחד ואחד מאיתנו. אני חשבתי שגם בזה יש נקודה שאפשר ללמוד בפרשת השבוע, על העוצמה הזאת של היחיד, לא של הכלל. אנחנו רואים דבר מאוד מעניין. פרשת נשא עוסקת בחלק מאוד מאוד נכבד בקורבנות של הנשיאים. מי שקורא את פרשת השבוע באמת צריך, איך רואים, לפתוח עיניים ולפתוח את הראש. איך יכול להיות שהתורה מעריכה כל כך הרבה, כל כך הרבה, בקורבנות הנשיאים? הרי כל הנשיאים הקריבו כל אחד כמו חברו. בסדר, אז היה צריך לכתוב שבסוף קורבן הראשון, וכן הקריבו כל הנשיאים כולם, קצת להעריך את השמות שלהם. אבל התורה חוזרת, התורה שאנחנו מדקדקים מכל עוד שבתורה, מכל סמוכים שבתורה, אנחנו לומדים טילי טילים של הלכות מגזרות שוות, מכל מיני מהקשים, מאוספה של אות בתורה. למה נכתב בצורה הזאת, בצורה אחרת, היה צריך להיות כתוב, ואות מסוימת שמתווספת בתורה, אנחנו לומדים הלכות שלמות. תילי תילים של הלכות. אז פה התורה פתאום בפרשת נשוא פותחת, איך אומרים, מרחיבה בצורה כזאת קיצונית, על כל נשיא ונשיא, נשיא ליום הזה, הקריב את קורבנו, קראת כסף אחת, 30 ימי המשקלו, מזרק אחד כסף. למה צריך להאריך כל כך? אז יש באמת הרבה פירושים לדבר. יש כאלה שמסבירים שכל אחד הגיע עם העולם שלו, אפילו שזה היה אותו דבר. אבל כל אחד בא עם ההתלהבות המיוחדת שלו, ועם החיים שלו, ועם העוצמה שלו. אני חשבתי שהתורה רוצה להראות לנו שכל, אין אחד כמו השני. אם התורה הייתה כותבת, בסוף הנשיא הראשון, התורה הייתה כותבת, וכן הקריבו עוד הנשיאים הבאים האלה והאלה, היינו חושבים לרגע שהוא עשה כמו. אין כזה דבר כמו. הכוונה, יש כזה בפועל, במציאות, הוא עשה כמו. הוא הקריב את אותו קורבן ואת אותו נסחים. אבל כל אדם בעולם הוא עולם בפני עצמו. אי אפשר לדמות. נכון שהוא עושה מעשה יבש, מעשה, איך הגמרא קוראת לזה, מעשה קוף. אתה עושה מעשה מסוים שהוא אותו דבר כמו שעשה חברך. אבל אתה עולם בפני עצמך. ואם הקדוש ברוך הוא נתן עולם יפה, אני חוזר ללימוד שלנו מהנזיר, מהקורבן חטאת של הנזיר, אם הקדוש ברוך הוא נתן לנו עולם יפה, עולם שאפשר ליהנות בו, אני חוזר, הכל בזהירות הנדרשת, במידה הנדרשת, ודאי שהתורה היא זאת שמוליכה אותנו, אבל התורה נותנת לנו את הכלים, ואומרת לנו, תהנו ממה שנתתי בעולמי. הקדוש ברוך הוא ברא עולם כל כך יפה, כל כך מיוחד, עם כל כך הרבה דברים טובים, בשביל מה? בשביל שזה יישאר באוויר? בוודאי שלא. אז נזיר שעושה את המעשה שהוא עושה, הוא מפריש את עצמו מהיין, לא מסתפר, אבל בסוף הוא צריך לדעת שהוא צריך לשלם על חטא שהוא עשה. הוא עבר על חטא שבתקופה הזאת הוא לא נהנה כמו שצריך. אני לא מדבר על זה שיין בכלל, זה דבר כל כך בסיסי. בהודעה שלנו בעולם, אנחנו מקדשים על היין בכל שבת. הנזיר לא יכול לקדש על היין. נזיר צריך לשמוע קידוש ממישהו אחר. הוא לא יכול לקדש על היין. אז הוא פרש, הפריש את עצמו, עשה דבר כביכול במידת מה חיובי, אבל יש לו את החלק השלילי. והנקודה השנייה שדיברנו על נשוא, על כל הרחבה שהתורה מרחיבה על הנשיאים, בשביל להראות לנו רבותיי שכל אחד ואחד מאיתנו, זה יכול להיות הנשיא של כלל ישראל, של אחד מהשבטים, אבל כל אדם הפשוט ביותר, לא פשוט להיות יהודי פשוט, אבל כל אדם וכל אחד ואחד מאיתנו, זה עולם ומלואו שהקדוש ברוך הוא בשבילי נברא עולם, בנה עולם שלם, בשבילנו, בשביל שיהיה לנו טוב בחיים, שיהיה לנו טוב אם אנחנו נלך בהוראת התורה, תורה היא מלשון הוראה, ובצורה הזאת אנחנו באמת, יהיה לנו חיים שלווים, שקטים ונעימים. אנחנו אוטוטו נכנסים לשבת קודש ביחד, נלמד מהפרשה את מה שלמדנו ביחד, כל אחד ישמע חכם ויוסיף לקח. לפני שנסיים, נודה לטכנאי היקר והמסור לישי נוימן, לכל צוות רדיו כל חיי הנפלא, לכם המאזינים, המשך האזנה הרבה, שבת שלום ומבורך.